ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף נון דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בדף קוף נון דלת עמוד ב', שלוש שורות מלמעלה. מי שרוצה להתחיל בתחילת דף קוף נון דלת, אמנם הוא ימצא את עצמו באמצע מהלך, הוא יכול להגיע להתחלה בהקלטה שלנו של דף קוף נון ג' בנקודת הזמן של 40 דקות ו-46 שניות. בהקלטה של קוף נון ג' עברנו לתחילת קוף נון ד' שוב פעם בנקודת הזמן 40 דקות ו-46 שניות. כעת אנחנו נפנה כאן בעמוד ב' לשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו: פריקת מטענים של מוקצה מעל גבי בהמות בשבת. הגמרא הגיעה לחצר החיצונה, כאן אנחנו מצטטים דיבור המתחיל מדברי המשנה, שדיברה על כך שאדם שבכניסת השבת היה אצלו ארנק כיס שהוא הניח על הגבו של הבהמה. ולמען האמת המשנה הזכירה דברים נוספים. המשנה דיברה על נטילת כלים הנטלים בשבת וכלים שאינן נטלים בשבת, איך להתייחס אליהם, וכאן הגמרא מרחיבה בנושא הזה. אמר רב הונא, הייתה בהמתו תאונה כלי זכוכית, מביא קרים וקסתות ומניח תחתיה ומתיר החבלים והסכין נופלים. מכאן, מדברי רב הונא, אנחנו יכולים להבין שהוא לא יכול לטלטל את הסכין האלו מלאי זכוכיות באופן ישיר, אלא כמו שרב הונא תיאר. ועל זה הגמרא מעלה קושיה. המשולש שאתם רואים כאן ועוד שלוש שורות מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, שם כתבנו קושיות על דברי רב הונא שלא רצה להוריד מטען מעל גבי חמורו. שואלת הגמרא, והנתנן, אנחנו מפנים הקושיה על נקודה השנייה של רב הונא. המשנה אומרת נוטל את הכלים הנטלים בשבת, וכלי זכוכית לכאורה הם כלים הנטלים, אין בהם בעיה של מוקצה. אז למה רב הונא אומר רק מדבר על התרת חבלים והם נופלים, תיטול אותם באופן ישיר? הגמרא עונה, כי כמה רב הונא בקרני דאומנה דלא חזיולי, אלו הם כלים, אומנה הוא מקיז דם, קרני דאומנה הם כלים של המקיז דם שהם אינן ראויים בשבת לכלום לפי שהם מאוסים, כך מסביר רש"י. שואלת הגמרא, אם כך, אז מה קורה? הכלים האלו ייפלו על הקרים והקסתות שרב הונא הזכיר, וכמבטל כלי אותם קרים מהיכנו, בזמן שהקרני דאומנה מונחים על הקרים, זהו, לא יכול להזיז את הקרים, זה נקרא מבטל כלי מהיכנו. ורש"י אומר, והקר מבטל כלי מהיכנו קרים וקסתו, כשמניחן תחת דבר שאין ניטל, מבטלן מהיכנן ושוב לא יתלה משום ודמי. אני קורא עוד פעם, לא ידלה משם ודמי לסותר, למלאכת סותר. יש מלאכת בונה ויש מלאכת סותר, אז אתה כאן מבטל את הכלי, אז זה כמו שאתה סותר אותו. הגמרא עונה, בשליפי זוטרי, אומר רש"י, בשליפי זוטרי, מסועות קטנים ששומט הקר מתחתיהם ונופלים על הקר השני וכן עד שמגיען לארץ. אני רוצה להוסיף הערת שוליים כאן, שלא המקרה הזה אינו דומה למה שנקרא בסיס לדבר אסור. בסיס לדבר אסור הוא מצב שבכניסת השבת היה עליו דבר שהנחת שם על הדבר אסור לטלטל על דבר אחר שהוא מהווה בסיס, והכוונה של אותו אדם הוא שזה היה אמור להישאר על אותו בסיס. כאן זה שונה, ולכן ניתן, מאחר שמדובר במעשות קטנים, ניתן, שוב פעם רואים מדברי רש"י שאתה לא מטלטל אותם באופן ישיר, אלא אתה שומט את הקר מתחתיהם והם נופלים על קר יותר נמוך עד שהם מגיעים לארץ. אם אני לא טועה, הפעולה הזאת הוא נקראת טלטול מן הצד, ולכן ניתן להקל. אנחנו חוזרים לגמרא מטבעי. כאן מפנים קושיה נקודה מספר אחת של רב אונה. מטבעי הייתה באמצעות תאונה תבל והששיות מתיר את החבלים והסקים נופלים ואף הפי שמשתברים. הוא לא שם קרים לבלום את המכה ישירות עם הארץ, אלא הוא מתיר את החבלים והם נופלים ואף הפי שמשתברים. אז זה שונה ממה שרב הונה הציע, להניח קרים וקסתות לבלום את השבירה. העונה הגמרא, הטעם בקורסה, המקרה הזה שלא חוששים מפני השבירה שישברו, מדובר בקורסה. רש"י, בקורסה, חתיכות רחבות של זכוכית שאינם כלים ועושים מהם חלונות, וכן הדלק הפסידה בשבירתן וסופן לחתך בחתיכות קטנות, לא שאו להביא קרים ולהניח תחתיהם. חזרה לגמרא. די כנמי דקטני בציטוט הזה שהוזכר בו הששיות, כתוב דומיה דתבל. באותו נשימה התנה הזכיר תבל. מה התבל דלא חזילי? תבל הוא דבר שאסור באכילה. אף הכנה מגם הששיות שמופיעים כאן לא חזי להם, אינם כלים, אינם ראויים לתשמיש בשבת. הגמרא שואלת, ומאי אף על פי שמשתברים? כפי מה שתיארת מקודם, אין כאן פסידה. הגמרא עונה, מהו לתמה להפסד מועט נמי חששו, כמשמלן שאין, לא לוקחים את זה בחשבון, שיהיה הפסד מועט. אומר רש"י, מהו דתימה להפסד מועט נמי חששו, ויביא קרים ויניח תחתיהם, ודאי אי אפשר בלא הפסד מועט שניצצות ניצים בשבירתן שאינם ראויים לכלום. נכון, הם נשברים, ויש חתיכות עוד יותר קטנות שנשברים כאן בנפילה והם אינם רואים כלום, אבל בכל זאת זה הפסד מועט, ומפני הפסד מועט לא חששו ולא הטיעו הנחת קרים כדי לחסוך את ההפסד הזה. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, הייתה באמתו תונה שליף של תבואה, זה מסוי של תבל, של תבואה של תבל, מניח ראשו תחתיה. הבן אדם יניח את ראשו תחת אותו שליף ומסלקו לצד אחד והוא נופל מאליו. חמורו של רב גמליאל הייתה תאונה דבש ולא רצה לפורקה עד מוצאי שבת, למוצאי שבת מתה. הגמרא שואלת לגבי הסיפור הזה עם הדבש והנענתנן, והפס הכפול מוסבר פה בשוליים תחת הכותרת מבנה. סדרה של קושיות לברר למה רב גמליאל לא הוריד המטען מעל חמורו בשבת. לפני כן בשוליים הוספנו כותרת נושא ומציינים עד עמוד ב', וכתבנו אסור להשתמש בבעלי חיים ובעצים. אנחנו נזכיר שני מושגים: אחד, צדדים; שתיים, צידי צדדים. אין ציפייה שנבין מה שכתבנו עכשיו, הוספנו את זה רק ככותרת, תוך כדי הכל יובהר. אנחנו חוזרים לגמרא ותמהים על הנהגת או אי הנהגת רבן גמליאל לגבי אותו מסע של דבש. שורת רמה, והנתנן נותן כלים הניתין, ודבש הוא דבר הניטל בשבת, למה הוא לא רצה לפורקה עד מוצא שבת? הגמרא עונה, כשהדביש, הדבש הזה החמיץ. יש קטע קצר בסוגריים, ואחרי הקטע הזה כמה מילים, רואים עוד שאלה: ויתיר חברים ויפוסקים, למה בכל זאת הוא לא עשה כמו שראינו מקודם, שיש כאן אפשרות להתיר את החבלים והסקים ייפלו? למה הוא לא רצה לפרוק בכלל את הבימה מהדבש? עוד מעט נחזור לשאלה הזאת. בתוך הסוגריים, הדביש למי חזי, אם מדובר בדבש שהחמיץ, למה הוא בכלל הביא את זה? למי הוא לכאורה לא ראוי לכלום? הגמרא עונה, הדבש הדביש יש לו תשמיש, לקטיטה דגמלי. הוא מהווה מעין תרופה לגמלים שסבלו משפשוף על גבם. ורש"י כותב, לקטיטה דגמלי, לקטית של גמלים, והוא מביא לשון לועזי, שמשמעו שפשוף או פצע. אנחנו נחזור להמשך הגמרא, ויתיר חבלים ויפלו סקים. שוב פעם השאלה, למה רב גמליאל בכלל לא פעל, השאיר את הבהמה עם המטען עד מוצאי שבת, למה שלא יתיר את החבלים והכלים לעם דבש ייפלו לארץ? הגמרא עונה, זה לא היה אופציה, מצטירו זיקי, אותם נודות שהכילו את הדבש הם היו נבקעים מחמת הנפילה. שאלה, ויביא קרים וקסתות ויניח תחתיהם? תשובה, גם זה לא היה אופציה. מטנפי הם היו מטונפים, פירוש אחד זה מן הדבש, כך אומר רש"י. רש"י אומר, מטנפי בדבר הנשפך עליהם, הריטווה הוא זה שמזכיר הוא מטנפי על ידי הדבש. ואם כך, כפי שרש"י ממשיך ומסביר, וכאן מבטל כלי מיחנו ושוב אין רואים לבוא ביום לכלום, זה הדוגמה הטובה שמבטל כלי מהיכנו, מה שהמושג הזה הזכרנו מוקדם יותר. שאלה, והעיקה צער בעלי חיים, הוא השאיר את הבהמה עם המטען עד מוצאי שבת, מה לגבי צער בעלי חיים? וכאן ההווה מינה שהאיסור לצער בעלי חיים הוא איסור דורייתא. הגמרא עונה, כסבר צער בעלי חיים דרבנן. ורש"י מביא את הגמרא במסכת ביצה שמתייחס רש"י מביא, לא מביא את הגמרא בביצה אלא ויהי קצר בעלי חיים, והשאלה ולייתי דורייתא, שיבוא האיסור הזה כפי שאנחנו חושבים בהווה מינה שהוא דורייתא, ולדחי דרבנן ביטול כלי מהיכנו, ושידחה את האיסור הזה של ביטול כלי מהיכנו שהוא דרבנן. אז הגמרא עונה שלא כמו שחשבנו שצער בעלי חיים הוא דורייתא, אלא הוא עצמו דרבנן, ולכן לא היה אפשרות אחרת בעיני רבן גמליאל אלא להשאיר את המטען על הבהמה. ונכון, ראינו בסופו של דבר שהבהמה הזאת מתה. אביי ממשיך הגמרא, אשכחי לרבה דקה משפשף לברי אגבה דחמרה. הוא שפשף את הבן שלו על גבי הבהמה לשעשע את הילד. המלא אביי מאיר כמשתמש מו בבעלי חיים ואסור, ועל זה רשי מצטט את גמר בביצה ששם כתוב לא רוכבין על גבי בהמה והוא עדין לכל תשמיש. אז עונה רבא, אמרי צדדין אין וצדדין לא גזרו בהו רבנן. שאלה, ומנעת הימה, מאיפה ההבחנה הזאת שהצדדין הוא לא בעיה, הוא לא אסור, זה לא כמו רכיבה ישירות על גבי הבהמה אלא צדדין. הגמרא עונה דתנן, מתיר החבלים והסכין נופלים. זה מה שראינו במשנה, אבל כדי לעשות את זה, כדי להתיר את החבלים, לאפשר נפילת הסכין, מי לב בחבר גבלקי דהבו להו צדדין. אנחנו כאן בשורות הבאות נתייחס לחיבורים שונים, קשירות שונות בעניין מטענים על בהמה. אז החיבור הזה שנקרא חבר גבלקי, לפי השלב הזה של הבנת הגמרא, זה דורש השענות על גבי צד, הצד של הבהמה. עכשיו ננסה להסביר מה זה חבר גבלקי. נסתכל ברשי, שורה שנייה מתחת לגמרא, מי לב בחבר גבלקי תהבו להו צדדין. גבלקי הוא מביא לשון לועזי שמשמעו תיקים. חבר גבלקי, שתיים מחוברות יחד ברצועות ומרכיבים על החמור, זו מכאן וזו מכאן. זאת אומרת תיק אחד או מטען אחד מצד זה של הבהמה ומטען שני מצד השני, וצריך לסלקן יחד ולקרב אצל החמור, ומשפשף עצמו ונשען גופו בצידי החמור. נסתכל גם בתוספות בחיבור גבלקי, שני סכין, אחד בימין החמור ואחד משמאלו, ובראש כל אחד מן הסכין רצועה אחת, וקושרין אותן שתי הרצועות יחד, ועכשיו מונח הקשר כנגד גבו של החמור, והסכין מכבידים לכאן ולכאן, ואי אפשר להתיר הקשר אם לא יגביעו הסכין מעט, ונסמכים שני הסכין בקריסו של החמור, והבו להו כצדדים. אנחנו חוזרים לגמרא, וזה היה אמור להיות המקור והבסיס לדברי רבה, שמכאן רואים מהמשנה שלנו שמותר להשתמש בצדדים. אבל הגמרא דוחה. לפני שנקרא את התחייה, ברצוני לקרוא עוד פעם את ההווה מינה. מי לב בחבר גבלקי תהווה להו צדדין, וצדדין לא גזרו בהו רבנן. נכון, כמו שראינו מקודם ברשי, הרבנן גזרו על איסור רכיבה על גבי הבהמה, אבל להישען על צידו של הבהמה לא גזרו. אבל כפי שאמרנו, הגמרא דוחה, לא, בחבר אגלווקי דלא הוו צדדין. וגם פה נסתכל ברשי, בחבר אגלווקי שתיים שאין מחוברות יחד, לא כמו שתיארנו מקודם, התיקים הם קשורים ביחד על ידי הרצועות שלהם, אלא על ידי טבעת, מתכת שבראש הרצועה, ובו מסמר קטן כאין שעושים לחבק שקורין, מביא שוב פעם לשון לועזי, והעיקר פה שאינו צריך אלא למשוך מעט, והמסמר יוצא, והן מתנתקות זו מזו. אז כפי שרשי מדגיש, אין צורך להישען בכלל על הבימה. שחרור הסכין הוא פשוט על ידי שחרור אותו מסמר, והסכין נופלים. והגמון נותנת עוד אופציה, שלא מדובר בצדדים, אינמי אומר גם בליקטה, ואומר שאינמי בליקטה, כאין שעושים לדרדור יין, שיש בהן טבעות של חבל, טבעות שעשויות מחבל, לכל אחד ואחד, הוא מכניס הטבעת בטבעת, ונוטל עץ כפוף קטן, ומכניסו בפנימי, ושוב אינו יוצא מחברו, וכשבא לסלקו, מושך העץ אליו, והן מתנתקים זה מזה ונופלים, ושוב פעם, בלי צורך להישען על הבהמה. כאן רואים סימון חדש, הוא בצורת הרגש, וכתבנו בשוליים, אלו יופיעו בשני כיוונים, לכן הם מעקב. עם החלק הצר, כיוון מעלה, נגד רבה. ההפך, לטובת רבה. הגמרא. איתיבי. נעלה כושל דברי רבה. וכאן זה מנושא אחר לגמרי, מנושא של בניית סוכה. שתיים בידי אדם. שתי דפנות הסוכה שעליו מדובר. הם עשויים דפנות כהלכתן. סוכה, כדי להיות כשר, צריך שתי דפנות ועוד אחת, אפילו ברוחב טפח. שלוש דפנות, שתיים רגילות, ושלישית אפילו קטן בשיעור טפח. אז שתיים מתוך שלושת הדפנות הם בידי אדם, אדם בנה אותם באופן רגיל, יושבים על קרקע עולם, ואחת באילן, כשרה, ואין עולין לה ביום טוב. נסתכל בראשי, שתיים בידי אדם ואחת באילן, גבי סוכה תנן שקשרה בשלוש דפנות, ואם עשה שתיים כלחתן, והשלישי עשה אילן, כשרה, דפנות לא אכפת לנו, מחוברות הן, כאילו מחוברות לאדמה, זה בניגוד לסכך שצריך להיות קצוץ, לא מחובר. אבל בגבי דפנות לא משנה לנו אם הן מחוברות ועדים, אם כולם נקבעות באילן. והדנקת שתיים בידי אדם, רבות השמינה, אפילו הכי, גם אם רוב הדפנות הן בידי אדם, הן לא מחוברים לאילן, אין עולין לה לאכוב ולשם באותה סוכה ביום טוב מפני ששכחה קשור בדופנותיה ונשען עליה. השכח הוא נשען על הדפנות, וכאן יש דופן אחד שהוא בעצם עץ, והוא משתמש על שכח אנשים ונותן כליו. כך היה הנוהג להשתמש בשכח, דהיינו לשים על השכח כלים, ונמצא בסוכה הזאת שאחד מהדפנות הוא העץ, והשכח מונח על העץ, ונמצא משתמש באילן כל כניסה לסוכה. כל פעם שהוא נכנס לסוכה ושם כליו על השכח, והשכח נשען בין היתר על אותו דופן שלישי שהוא העץ, וזה נקרא שימוש בעצים, ואסור להשתמש בעצים בשבת. ולכן התנא אומר, מבחינת דיני סוכה וכשר, אבל מה? ואין עולין לה ביום טוב. מה ממשיך הגמרא, מה אליו? החיבור, הדופן השלישי lights, my love, the chak le ba'ilan, the havu lehu tzadin. Dibarti mikodem ve'lo ba'ofen meduyak, aval hu lo nika ta'ut legamri, aval medubar po ba'dofen ha'shlishi shehu nish'an al ha'ilan, ki az chakuku ezo nekev ba'ilan, ודרך הנקב הזה חיברו אותו דופן שלישי לאילן. אז זה נקרא צידי האילן. ואסרנו עלייה לסוכה הזאת בגלל שימוש בסכך. וצדדים אסור, אסורין, אני קורא עוד פעם, my love, דחק בי באילן, דהבו להו צדדים, וצדדים אסורין. וזה לא כמו רבא. נסתכל ברשי, my love, דחק בי באילן, ואותיו בי קנים של דפנות, בנקבים, שנקב הרבה בגופו של אילן, וסיכך שוב על אותן דפנות, ומקום מקום אין כאן תשמיש, אלא בצידי אילן. הוא לא משתמש באילן, לא מניח את הסכך על האילן, הוא מניח את הסכך על אותו דופן שהוא מחובר לצידי האילן. כאן הגמרא דוחה לטובת רבה. לא מדובר בחיבור דפנות לאילן, אלא מה? דקפיה לאילן, כענך סיכוך אילויה, דקמשמש באילן. הוא כופף אילנות, וכך רשי מסביר, דקפי אילן לענפיו העליונים היטה לצד אילן אחר, וכן של זה לזה, וכושרן אלו עם אלו, ומהן נעשו הדופן. הדופן עשוי מענפי האילן עצמו, וזה דבר שהוא נגיד הוא דבר חמור, אבל צדדים מותר כפי דברי רבא. הגמרא אבל מקשה. איהכי, אימה סיפה, אם מדובר בשימוש באילן עצמו כמו שתיארנו, אז בסיפה כתוב שלוש בידי אדם, שלוש דפנות בידי אדם ואחת באילן כשרה. ועולין לה ביום טוב, ואי דקפיה לאילן, המי עולין לה ביום טוב, איך מותר? הרי הסכך נשען גם על אותו דופן רביעי שהוא האילן. הגמרא מגיבה, ואלה מי, אם לא תסכים עם זה, אז מה נשאר לומר? צדדין אסורין, כי בשלב הזה אנחנו לא רוצים לפרש דקפי לאילן, כי אם היה מדובר בקפי לאילן, אז יוצא שיהיה מותר לעלות לה ביום טוב. אז אלא מה, איך נוכל להסביר לעולין לה ביום טוב שמדובר בצדדין? אבל ראינו מקודם שאם זה שתיים בידי אדם ואחד בילן, אין עולין לה ביום טוב, וזה משום שצדדין אסורין. סוף סוף המי עולין לה ביום טוב, אם אתה אומר שצדדין אסורין, אז למה בסיפה כן עולין לה ביום טוב? אלא הטעם, אותו דופן רביעי בגבזה פרסחנה דאילן גופי דופן באלמה הוא דשוויה, ולא הניחו את הסמך עליו. נסתכל ברשי. בתוך רשי אנחנו הוספנו שתי כוכבים כדי להקל על מציאת הרשי. שבע שורות בסוף העמוד, גבזה פרסחנה, אילן שענפים הרבה יוצאים מצדדים ומתפשטים לכאן ולכאן, ושבינו דופן בעלמה לסוכה ולא סמך הסכך עליו. אנחנו חוזרים לגמרא. דייקה נמי דקטני. על ידי קריאה מדוקדקת אפשר לראות שזה הפירוש. זה הכלל, כל שאילו נטל האילן ויכולה לעמוד, עולין לה ביום טוב. שמע מינה. אז זה הוכחה שההסבר לאותו סיפה שהזכרנו מקודם, שבסיומה כתוב ועולין לה ביום טוב, מדובר במצב כזה שאתה יכול אפילו במו עיניך לסלק אותו דופן רביעית, ועדיין היא תהיה עסוקה כשרה. ממשיך הגמרא, למה כתנאי? האם נוכל לומר שההתייחסות לצדדין הוא בעצם מחלוקת תנאים? אין עולין לה ביום טוב. רב שמעון אלעזר אומר, משום רבי מאיר, עולין לה ביום טוב. מי לאו בהר כמפלגי? דמו סובר התנא קמא שאומר אין עולין לה ביום טוב, והוא סובר צדדין אסורים. ומו סובר רבי מאיר שהם מותרים. אמר באי, לא. זה לא ההסבר של המחלוקת תנא קמא רבי מאיר. דכולי עלמא צדדין אסורים. נוסיף שזה לא כמו רבא, והכה בצידי צדדין כמפלגי. השימוש בסכך הווה צידי צדדים, זה עוד שלב יותר מנותק, ולא צדדין גרידה. מור סבר צידי צדדין אסורים, ומור סבר רבי מאיר צידי צדדין מותרים. אנחנו נסתכל כעת ברשי, שתי שורות מסוף העמוד. אמר באי, אינמי בהכי פליגי. לקה למימר דספיר עלי, צדדין מותרים. דהני לאו צדדינינו, אלא צידי צדדין. שהקנים הנתונים בנקבים צדדין. והסיכוך הנתון על גבן צידי צדדין, ובצידי צדדין פליגי. זאת אומרת, מה שתיארנו מקודם כצדדין, אני מתכוון למה שלמדנו ביחד ברש"י, בדיבור המתחיל שתיים בידי אדם, וגם מוזכר ברש"י שלא למדנו ביחד, הרש"י ארבע שורות מסוף עמוד מי לאו בהר כמפלגי באותו רש"י, מה שחשבנו אז הוא בגדר צדדין, לא. זה צידי צדדין, כפי שלמדנו כעת ברש"י. ובזה קיים המחלוקת. אבל אם היה מדובר בצדדין ממש, לכולי עלמא אסור, וזה כפי שאמרנו מקודם, דלא כרבא. הגמרא ממשיכה, רב אמר, מן דאסר בצדדין, אסר נמי בצידי צדדין. או מן דשרי בצידי צדדין, שרי נמי בצדדין. אני חושב שמה שרבא, או מה שרבא מבשר לנו, זה נותן, איך אומרים, תקווה לשיטת רבא. שיש מאן דאמר שצדדין יהיו מותרים. היטיבי רב משרשיא לרבה. אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, כפי שאתם רואים הסימון עד שורה שישית בדף קוף נון ה'. נעץ, אנחנו ממשיכים לדף קוף נון ה', יתד באילן ותלה בא כלכלה, הוא תלה באותו יתד סל. ואנחנו בקטע הזה נדבר על דיני עירוב, עירוב תחומים. והוא תלה בסל, הסל יכיל את המזונות של העירוב תחומים, ואומר הגמרא, למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב. אם הסל הוא בגובה כזה מעל 10 טפחים הוא לא מועיל כעירוב, והסיבה לכך, וכאן אין המקום להרחיב בעניין דיני עירובין, בכל אופן הציפייה בעירוב שיהיה מועיל שהבן אדם והעירוב יהיו באותו מקום. כלומר, אם הוא מתכוון לשבות להיות בכניסת השבת בתחתית האילן, היינו ברשות הרבים, אז הסל הזה, הכלכלה, צריך להיות גם כן בתוך 10 טפחים, שזה נחשב עדיין באוויר רשות הרבים. לכן, אם הכלכלה, הסל הזה הוא למעלה מ10 טפחים, העירוב אינו מועיל. למטה מ10 טפחים, עירובו עירוב. וההתר פה, הייתי רק מוסיף כמאמר מוסגר שעוד מעט זה יבוא לידי ביטוי, שהבן אדם צריך שיהיה לו גישה לאותו מזון שהוא שם בכלכלה, אותו מזון שמהווה עבורו העירוב. טעמה דנעץ יתד באילן. הסיבה שיש אתר כאן בגלל שה הבן אדם נעץ יתד באילן והוא תלה את הכלכלה ביתד, אז אם היתד כעת הוא תקוע נקבע באילן, אז היתד הוא צידי האילן. הכלכלה הוא שלב יותר, אחד יותר מנותק, אז הוא צידי צדדי. הלא נעץ, אם אותו בן אדם שרצה לקבוע עירוב תחומין שם אצל העץ, אם הוא לא נעץ את היתד באילן, אלא הוא קשר את הכלכלה באילן עצמו, אפילו למטה מ10 טפחים אין עירובו עירוב. מה רואים כאן? היי תנה, דכעשר בצדדין, דהיינו תליית הכלכלה ישירות על העץ, אז הכלכלה הוא צידי האילן, והוא אוסר כזה דבר, וכשרי בצידי צדדין, והוא מתיר המצב הזה. אז זה נגד רבה, כי רבה אמר מי שאסר בצדדין אוסר נמי בצידי צדדין, וכאן רואים שלא כן הדבר. אמר פאפה, הכה בכלכלה דחוקה עסקינן, דבהדי דשקתי לי לעירוב כמניד לי לאילן וכמשמש באילן גופי. המקרה כאן שחייבים את היתד, היתד הוא נוסיף הסבר, היתד אינו כדי להפוך הכלכלה לצידי צדדים. דאף בלא יתד, כלכלה קשורה ישירות האילן יהיה מותר משום צידי אילן לבד. והכה בכלכלה דחוקה, שהתיאור שלו הוא פיה צר. ואם לא היה יתד, אז כדי להגיע לעירוב היה צריך לנדנד את האילן עצמו, ואז הוא נחשב משתמש באילן עצמו. נסתכל ברשי, טעמה תנעץ יתד כי שקי לעירובו משתמש בצדי צדדין, אבל לא נעץ יתד, אלא קשרה בצדי אילן. לא. אז אמרנו, אנחנו דוחים את זה. הכה בכלכלה דחוקה שפיה צר, וקצרה היא, ומכניס ידו לתוכה בדוחק. הלכך, היא ממש אבי קטר לה בצדי אילן. אם היה ממש קושר את הכלכלה לצד האילן, כשקתי לי לעובי, כשהיה מוציא את העירוב, מניד לי לאילן, הלכך, כי איקה יתד הוא דשרי, ולא, לא. אנחנו חוזרים לגמרא, והלכתה צדדין אסורין, צידי צדדים מותרים. אמר רב אשי, השתא דאמר צדדין אסורין, היי דרגה דמידלה, סולם שנשען על אילן. אומר רש"י, היי דרגה דמידלה, סולם שעולים בו לסוכת נוצרים שעושים על גבי קונדסים גבוהים, והיא סמוכה לאילן. אז אותו סולם, אומר הגמרא, לא לנחית איניש עדיקלה דהבו להו צדדים, שלא יסמוך את ראש הסולם על הדקל עצמו, אז הסולם הוא צדדין, אלא לנחי אגבזי לבר מדקלה, שהוא יניח את ראש הסולם אגבזי. מה זה גבזי? זה יתד שתקוע באילן, ועכשיו הסולם הוא צידי צדדים, כי אותו יתד הוא צידי האילן, והסולם הוא צידי צדדים. ממשיך הגמרא, וכי סלק שאתה עולה בעל סולם הזה, לא לינך קרי הגבזי, אלא לתנח הקנין. לא להניח את הרגל על האותר יתד, אמרנו שהיתד הזה הוא בגדר צידי אילן, אז שלא יניח את הרגל על זה, אלא לתנח הקנין, שיקפיא להניח את רגלו על שליבות הסולם. עד כאן שיעורנו להיום.